יזיין יער שבת בית.
אנחנו בעמוד 19 באמצע סוגיה של הצניעות. אז ראינו שישנם שתפקיד הצניעות זה לעזור לנפש האנושית, ושהנפש האנושית לא תתקל במראות מכוערים שעלולים ליצור מצב נפשי לא טוב, קלקולים נפשיים. אז לכן אנחנו עושים, נוהגים בצניעות. אמנם משובחת היא הצניעות, זה שורה חמישית. שבחת היא הצניעות כשהיא נטועה מצד עצם מידת החן והעוד, שבורח מן הקיוב והניבול מצד עצמו, וזה האדם עולה, שיברח גם כן מן הקיוב ודומה לו בדברים השכליים והמוסריים. הצניעות הפיזית, מהעיניים, היא פתח לצניעות במושג הרחב יותר. כי זה לא רק צניעות בדברים שלא כדאי לראות, אלא כשאתה מתחיל להיות צנוע בדברים שלא כדאי לראות, וגם בדברים שלא כדאי לשמוע, שלא כדאי לחשוב, שלא כדאי להרגיש, שלא כדאי לרצות, כל מיני דברים, כן, אפשר לאט לאט להרחיב את הדבר הזה, כל מיני דברים שמחרים את הנפש, שמשפיעים על הנפש לרע. מה שאין כן, כשבורח מן התגלות הקיום מפני איזו שמירה של מגמה פרטית. אם אתה מצניע דבר מכוער, לא בגלל ערך הצניעות הרוחני, אלא בגלל איזה עניין אנוכי. נגיד, אדם, יודע מה, יש לו איזה מום בגוף, אז הוא מצניע אותו. יש אדם, הוא מוכר סחורה והוא רוצה להחביא את הקלקולים שבסחורה, אז הוא מצניע את הפגמים. אז הצנעה פה היא לא מצד הדאגה לנפש, אלא מצד איזה אינטרס פרטי. צניעות כזאת תהיה עלולה ליתן רפיון לפעמים בנפש. זה לא רצניות שמגמתה המוסר של הרוח והטהרה של הרוח, זה עניין אחר. על כן, עוד איננה בתכלית המעלה, זאת לא הצניות האידיאלית, אף על פי שהיא תאהבה ונאה. אמנם טיפול ההצלחה לפעמים, שהעלמת עין מן המום והכיור תציל את האדם עצם ההפסד שהאידיאה והראייה הזאת הייתה מביאה לו. זאת אומרת, יכול להיות שמציאותית זה שהסתירו ממך איזה משהו מכוער, אז יצא שזה יצא לטובה, שמשהו חיובי יצא לך, אבל אין זה עומק הצניות. זה לא הצניות במובן העמוק, במובן המלא שלה. כי הצניות במובן המלא והאמיתי, זה במקום שמתפרשת שבא מצד עצם נטייתה התאורה ברוח הטהור, והנלא של האדם. זאת אומרת, צניות היותר אידיאלית, זה לא צניות שנובעת ממניעים נמוכים, שיכול להיות שבנקודה מסוימת היא מועילה. אלא שהצניות היותר אידיאלית זה כאשר המטרה היא רוח טהרה. אמת הדבר, כמקום שאין הצניות קבועה בטבע, לא תוכל להחזיק מעמד במקום מצטרך לה לטובתה הפרטית. כן, זה גם עוד דבר, שכאשר צניות היא רק נובעת מאינטרסים פרטיים, אז יש מצבים לפעמים שזה האינטרס אומר הפוך, אז פתאום הצניות לא תחזיק. אז לכן בהתחלה התפלו מהאישה, כמה צנועה האישה הזאת שלא הכיר בבעלה. אבל האמת, אומר רבי חייא, לא, זה לא עיקר הצניעות. הצניעות היותר גדולה, עומק הצניעות, שמצרת את הטבע הצנוע, משהו יותר עמוק, יותר השקפתי, שמסתכל אדם שכל הזמן רוצה להסתכל רק על המעלה והיתרון, ובלי כל הכרח, זה לא האישה הזאת הסתירה עליו והסתירה, על המום. אז זה על העניין להסתיר את עצמה. אבל בעלה לא היה לו עניין במטרה בדבר הזה. הוא רואים איזה אדם אציל, הוא לא עניין אותו דברים לא טובים, הוא מתרומם תמיד מעל כל פגע, הפסד וכיוצא מזה. שבנהוג בחיים הבינוניים היא רעה רבה. יש פה אדם שהוא מעל המדרגה הבינונית, אדם מיוחד. צנוע טבעי הדבק מקור הצניעות הטהורה, זה הציור של הצניעות האידיאלית. אדם שלא מעניין אותו דברים רעים. לא מעניין אותו, הוא לא ראה שאשתו גידמת, זה לא מעניין אותו להסתכל על דברים לא טובים. רק מחפש דברים טובים להסתכל עליהם. מצד עצם אהבת החן והטוב. זאת צניעות. צניעות זה לאהוב את הדברים הטובים, האצילים. אז ממילא הוא גם לא יחוש משהו מום וגנאי, ולא יבוא לעיניו, גם אם יהיה הדבר קרוב לו מאוד. הנפשו תרגיש את הנמצאים המושגים בחוגו, במעגל שלו, ולפיותה התבנית השלמה שנמצאים. הוא רוצה לקלוט את העולם בצורה כמה שיותר שלמה, כמה שיותר יפה. על פי ההקפה הכללית החובקת על מעד, הוא מסתכל על העולם במבט מאוד כללי, והוא יודע שבעולם הכללי הכל הוא יפה והכל הוא טוב, וככה הוא רוצה להסתכל גם על כל דבר בעולם. הוא אדם שמתנסה מעל כל חוק והגבלה. נושא חדש, כן.
הבדלנו בסוף השיעור הקודם בין צניעות של גבר לצניעות של אישה.
שבאישה היא... העניין שלה זה לשים, לעזור, לא לגלות דברים מכוערים. והצניעות של הגבר זה עבודה על הרחבת העין. שהעין תבוא רק, תשתבוא לידי ביטוי רק בדברים שהם טובים לה. לא, אתה רואה שזה יפה, זה אידיאלי, אתה רואה? זה לא מעניין אותו. זאת אומרת שהוא מעניין אותו רק, הוא מה שהוא מחפש לראות זה רק דברים שטובים לנפש. דברים שלו, זה לא...
דברים רעים המציאות שצריך לתקן אותם, זאת אומרת, אם לא נהיה מדעים...
כן, זה נכון. אז זה גם, זה לא קשור לסוגיה של צניעות. צניעות זאת אומרת שיש דברים שהם דומים לנפש הרגשה רע ואין מה לעשות איתם. זאת אומרת שאין לך עכשיו, מה אתה עושה? אין לך מה לתקן עכשיו. תיקון זה כאשר יש איזה אדם הוא מאוד עסוק במשהו חיובי, ואז מתוך הדברים החיובים אז הוא רואה לפעמים שיש משהו שאפשר לרומם אותו, אבל דברים שהנטייה הזאת להימשך לדברים בעייתיים שליליים לרוב היא לא נובעת מאיזה מגמת תיקון גדולה, זה שזה נטייה רעה באדם, שזה משהו שבתוך האדם נמשך לזה. נטיית התיקון היא לא ככה מתבצעת. מתבצעת בזה שאדם עוסק בחיוב, ומילא הוא מנסה כל דבר לראות אותו בצד החיובי, זה התיקון יותר, ככה הוא מתקנים דברים בעולם. זה שמתעסקים לדברים החיוביים. אבל זה באמת קצת נושא אחר, מהצניות. כן.
אדם הראשון שלכאורה שם אין... יכול במצד הצניות הגופנית.
נכון, זה לא יצר לו בעיה בנפש.
זה בגלל שהם בעצם הם במידה שהם, שאדם הראשון יש לו, שהוא רואה מסוף העולם, כאילו מין מבט גדול כזה שלא...
נושא חדש. הנושא שלנו זה פרק בבא מאמר. זאת אומרת, דברים שבהמות מותר להם ואסור להם לצאת איתם בשבת. אז יש דברים שהם חיוניים לבהמה, והם מחוברים אליה חזק, אז מותר לצאת איתם בשבת. דברים שהם לא חיוניים והם לא מחוברים חזק, אז אסור לבהמה לצאת איתם בשבת. הרחלים, אומרת המשנה, יוצאות כבולות. מהי זה כבולות? שמחבלים עלייה שלהם. העלייה זה הזנב, יש לה כבשה, הכבש, זנב שמן כזה מאחורה. אז מקבלים, קוברים, קושרים חזק את העלייה, את הזנב, למטה. כדי שלא יעלו הזכרים על נקבות. יש תקופה מסוימת שלא רוצים עכשיו, נגיד נקדבה אחת שעכשיו לא רוצים שהזכרים יעלו עליה, אז קושרים את הזנב חזק חזק וזה מכסה אותה. והמילה כבול זה לשון דבר שהוא לא מביא פירות, שהוא נגד פרייה וריבייה עכשיו. מה יש מדע כבול לשנה דלו אביד פעירים? נכתיב, יש פסוק, שלמה המלך נתן לחירם, מלך צור, נתן לו שטחים בגליל, ואז חירם מלך צור התלונן, הבאת לי, איזה שטחים הבאת לי? אחי, זה המקור בתנך למילה, אחד המקורות החשובים, אחי. טוב, מהערים האלה שנתת לי אחי, ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. זאת אומרת, אומר, הבאת לי שטח לא טוב, זה נקרא ארץ כבול. מה זה כבול? שטח שלא ייתן פירות. הוא מקום שהוא לא מוציא פירות. יש פה שתי שיטות בגמרא, מה לא היה טוב שם, או שה... האנשים, שם האנשים שהם לא מוכנים לעבוד, או שהאדמה היא הייתה אדמה שלא טובה, בין כך ובין כך, כמובן המקום שלא מוציא פירות. אז כבול זה מקום שהוא לא מוציא פירות, וגם בהקשר הזה, כבשה שקשרו אותה, שהיא לא יכולה להוליד ילדים. החירות האמיתית נמצאת בהיות המצב מתאים לנטיות הטבעיות שביצור ראו, שיצאו לפועל השלם. מושג החירות קשור לפסח, חירות הכוונה שהטבע יוצא לפועל, זה נקרא החירות. ששום דבר לא מפריע לטבע להתגלות ולצאת אל הפועל ולהיחשף, זאת נקראת חירות. על כן, מי הוא הראוי לחירות הרחבה? מה זה באמת חירות? מי שכבר בא למידה זו, שכל כך רמו וטהרו נטיותיו בטבע. אם הטבע שלו הוא טבע מאוד יפה ומאוד טהור, אז תיתן הטבע שלו להשתחרר, יצא רק דברים טובים. לצערנו, כל עוד אנחנו, הטבע שלנו הוא לא נקי, אז אנחנו נאלצים להיות חסרי חירות. אנחנו, בגלל שהטבעיות שלנו לא טהורה מספיק, אז אנחנו מתנהגים עם עצמנו בחוסר חירות. אנחנו מגבילים את עצמנו, כי אנחנו עדיין טוענים שהטבע שלנו עוד לא כמו שצריך להיות טבע. אבל אם הטבע הוא טוב, ככל שהטבע יותר מתוקן, עד רבה, צריך יותר ויותר חירות, אלך הבן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כל אשר יותר ירחיבו את צעדיהם להתפתח ולצאת את העולם הגמור, יותר ירבו הטוב וההצלחה על עצמו ולעולם. הנה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. הנטיות שונות הן. יש כל מיני נטיות. ישנן שנמצאות בטבע, כי אם בשביל המטרה של עצם הנושא של הנטיות הנה וקיומו, והן הן חזקות, כפי הראוי להיות בעניין פרטי. הנטיות הכי חזקות זה הנטיות האגואיסטיות. הנטיות הפרטיות, הנטיות הקיומיות, האישיות, זה הנטיות הכי חזקות בטבע. הנטיית ההישרדות, הנטייה שלך אוכל שלך, למעמד שלך, גם בבעלי חיים, גם בבני אדם, זה הנטיות הכי חזקות. אבל עוד נמצאות נטיות, יש נטייה יותר אצילית קצת, גם בטבע. יש נטייה שהיא טיפה יותר מרוממת, היא גם טבעית, אבל היא קצת יותר כביכול אצילית, שתעודתן היא הקיום הכללי. זאת אומרת, יש את הנטייה של כבש לאכול, זה האינסטינקט הקיומי החזק שלו. יש עוד נטייה שהיא חלק מהטבע, אבל היא קצת כאילו מדרגה טיפה יותר גבוהה, זה הנטייה של הכבש לדאוג לדור הבא. זה חלק מהטבע, לדאוג שיהיה המשך לעולם הכבשים. אז זה נטייה פחות חזקה, זה לא כמו החשק לא לאכול, אבל זה נטייה טבעית שקיימת בכבש, שיש בה משהו כללי, במובן הזה שזה לא דאגה לעצמו, אלא דאגה למין הכבשים שימשיך. כן, הנטייה של הקיום הכללי, הוספת כמותי ואיכותי, כמות ואיכות של המצוי, בזה הכוח הוא אדיר מאוד, כי לא רק חוזק של דבר אחד פרטי נמצא בה, כי היא מחזקת מערכה שלמה של עתיד גדול שאין להגביל ערכו. אז יש פה נטייה אמנם חזקה, אבל אומר שיש פה נטייה כאילו מערכתית, נטייה של כל הרצון להביא, להמשיך את הפירות. על כן, אותו המעצור ניתן לנטייה של נשיאת פירות. אתה רוצה להתמודד עכשיו עם נטיית ההולדה של הכבשים. כפי כוח הפועל שלו, צריך כוח עוצר יותר חזק ואמיץ, כדי לעצור את הנטייה הזאת להוליד ילדים, שזו נטייה טבעית מאוד משמעותית. צריך מעצור מאוד רציני, שזה מיוחס אל המילה כבל. צריך כבלים בשביל זה, זה לא סתם, אי אפשר סתם לעצור. צריך כבלי ברזל. להראות שמקום שאנו צריכים ללכת נגד הנטייה שתכונתה היא עשייה פירות, שזה פיתוח של העתיד, ללכת נגד נטיית העתיד, צריך לזה כוח מונע, נמרץ וחזק, כוח ברזל. מה שלא נמצא צורך כזה, אז כשהנטייה היא פרטית אז זה פחות חזק. בעת השם צריכים לבוא לעצור נגד נטייה אחרת שצודה רק בהווה בפרט לבדו. זה הפוך מה שאמרנו. אומר ככה, שנטייה פרטית היא יותר חלשה אצל בעלי חיים מהנטייה הכללית. מעניין. אני מבין. ככה זה נראה. שאצל בעלי חיים הנטייה הפרטית היא יותר חלשה מאשר הנטייה הכללית, ולכן בשביל לעצור את הנטייה הכללית בעלי חיים צריך יותר מאמצים מאשר לעצור את הנטייה הפרטית.
אולי בכלל יש בעיקרון
שבכלל
הנטייה היא קשורה לדבר יותר כללי,
יותר חזקה. בכל אופן, ראו חירם לא היה מבסוט מהמקומות ששלמה המלך נתן, הוא קרא למקום הזה ארץ כבול. מה היה שם בארץ כבול? שני הסברים בגמרא. הסבר ראשון, שהיו שם בני אדם מחובלים בכסף וזהב. אנשים שרק כסף וזהב עניין אותם. אמר לרבה, יחי, היינו דכתיב לאשור בינינו, מה אכפת לך, מה זה אכפת לך שיש אנשים שיש להם כסף וזהב? אמר לאין, כן, אומר אבונה, זה בבית בעיה. כיוון דעתירי, הם עשירים, אז הם לא אביתה אביתה, הם לא מוכנים להתגייס למשימות מלכותיות, הם משמע, יש להם כסף וזהב, מסודרים בחיים. אז אתה אומר להם, בואו, יש פה כל מיני זה, תפתחו את האדמות, תשקיעו בתשתיות, תעשו דברים טובת המלך, לא מעניין אותם. אז זה סיבה ראשונה, למה אולם הבסוט חירם. ההצלחה האנושית המתנהלת עם התולדה, היא תלויה לעולם כשהחוט של ההטבה וההתעלות הולך עמה בכל מעשה. על כן גם ביישובו של עולם, זאת היא המדע יותר נעלה, כשהיא עומדת על מצב כזה, שחיים של דור אחד ייתנו תוספת פרחה לחיים של דור אחר הבא אחריו. ואת הרב אומר שלא במקרה אנחנו מחברים את סוגיית הכבשים פה, שאנחנו עוצרים להם את תכונת ההולדה, עם הסוגיה של, של חירם ושלמה. למה? כי גם כשעוסקים בישובו של עולם, גם שם בעצם יש את אותה, יש שתי צדדים. יש את הנטייה העכשווית לקיום, לדאוג לקיום שלי היום, ויש עניין אחר, לקיום לדור, לדאוג לדור הבא, לדאוג להמשך. יש את ה, אתה יעשות את הקופה שלך כדי להתקיים, ויש לחשוב איך אתה עוזר לדורות הבאים שהמשיכו הלאה. אז במצב היותר נעלה, בישובו של עולם, אז לא רק עסוקים בקיום העכשווי, אלא חיים של דור אחד מביאים ברכה, בונים את הדרך לדור הבא, הדור שבא אחריו. ואז זה נקרא לעשות פרי, כמו שבעלי חיים גם יש להם את הצדדים, כמו שראינו, גם במובן של התיישבות ובניין העולם על ידי החברה האנושית, נטיית ההוספה ועושיית הפרי, אז היא הולכת על נכונה. זה עשיית פרי אידיאלית, שלא רק דואגת להווה, אלא גם לדורות הבאים. מה שאין כן הדבר כשישתנה העניין, אם זה לא ככה. בתכונת חיים של דור אחד, לא יוסיפו טוב, זאת אומרת, הדור דואג לעצמו, אבל לא דואג לדורות הבאים, ויכול להיות שאפילו עוד יחסירו את עושר הבא, עוד דור הבא. לא רק שהוא לא דואג לדור הבא, יכול להיות שהוא מבזבז את, נגיד, הוא מבזבז עכשיו את כל מה שיש, ולא אכפת לו, הוא מזניח טיפול בכל מיני דברים, שאחר כך יפגעו בדור הבא. נגיד, יש אדמה, שאם אתה לא תטפל בה, כי אין לה, אתה לא צריך אותה, אבל הדור הבא ינזק מזה, כי יש פה אדמה שהיא מתקלקלת, שהיא לא מעלה קוצים ומתחילה ל, לא מעובדת. אז במצב כזה עומדת התולדה, תולדה כאילו המשך הדורות, על מצב מוזר מאוד, זה מצב לא נורמלי, מצב לא תקין וקרובה למשבר. זאת אומרת, כמו שאמרנו שזה לא טבעי לקחת את הכבשים ולהגיד להם אל תביאו את הדור הבא, ככה זה מאוד מאוד לא טבעי, זה נגד הנורמליות שחברה אנושית עסוקה רק בהווה שלה, ולא חושבת איך היא מקדמת את הדור הבא. על כן יכול להיות מצב שהעושר המושפע, אם יש עושר גדול, שהוא מתמלא יותר מכפי מידתו באיזה חברה אנושית, אם חברה היא חברת עושר כזאת, זה נוטל את כוח הכרח לעבוד. אנשים לא הולכים לעבודה, לא צריך לעבוד, למה לא לעבוד? כל טוב. זה מביא בטלנות. הביטול יביא שיממון, והשיממון היא הפרחה למצב הארץ. האדמה נשארת שממה, למה אף אחד זה לא מעניין אותה, יש לו מספיק כסף, לא צריך לעבוד באדמה, לא צריך להשקיע, לא צריך לטפח את התשתיות של הארץ. ואז יקיעו הדורות הבאים את החיסרון, כי ודאי הדור הבא הוא כבר עלול למצב מצב מפותח יותר, הוא כבר מוכשר לכך ונולד בהכרחים כאלה שמצריכים אותו לאותו פיתוח, וכשלא קדם הדור הקדום לו לתקן את חלקו, ימצא הדור האחרון מצב רע ונלחץ מאוד. אתה משלם מחיר על מה שהדור הקודם לא עשה. כן, הדבר נוהג בכל דבר ועניין, בין בחומריות ואין ברוחניות. גם בעולם הרוחני זה נכון, אומר. לפעמים יש עושר רוחני, ובן נמצא באיזה עושר רוחני, והוא לא מכין, הוא מפסיק לדאוג, מה, איך דואגים למצבים, מצבים עתידיים. אתה אולי מסודר, הוא צריך להכין מצבים עתידיים שיבואו. לך תדע, אולי קשיים בדור הבא. תכין גם אוצרות של גדילה ללמד אחרים למשל. אדם הוא לומד לעצמו, הוא מלא תורה. יופי, מסודר. רגע, אבל מה המשך תורה שבעל פה? צריך לדאוג לדור הבא? צריך ללמד אותם תורה גם כן. צריך לראות שדור הבא גם ילמדו יפה תורה. על כן העשירות היא כמו כבל. זה, לכן עכשיו פה המשל הוא מדויק. הדור, האנשים האלו שלא דואגים, לא עובדים, הם כמו הכבלים ששמנו על הכבשה, שזה משים מועקה על חופש ההתפתחות הטובה, בעל רגלי החיה, עבודה ומלאכה. עבודה ומלאכה זה דואג להתפתחות חיובית, שזה יסוד ברכת השם בעולמו. כיוון דעתירו ומפנקי, לא אבידת. תעודת החופש של הנטייה התולדית, על תולדתית, זאת אומרת כל המגמה ההיסטורית, המגמה של ההמשכיות, שהמטרה היא להוסיף ברכה לעתיד, יחבל כאן, הכל כבול, הכל לא זז קדימה, ולא עשיית פירות. ולא נוכל לעלות במעלות של הארצות המתקדמות לפי העבודה הבאה לרגלי כך. היא תיקרא ארץ כבול עד היום הזה. עד היום הזה, זאת אומרת, בעיה היסטורית שחוזרת על עצמה. יש פה תופעה, חבל ארץ שהוא אנשים עשירים, ובגלל זה החבל ארץ לא מתפתח. באין שינוי לתורה ברבות הזמנים והדורות, עד שגזר בצדק, הזכירה מזיעה בצדק, שהעושר הנפרז, זה כלכלה תולדתית לעתיד של הארץ. וזה לא רק עניין של חירם, באמת זה נגד הכוונה שרצויה מאת אדון כל המעשים ברוך הוא, יוסד הארץ וכוננה, שהמטרה שלו זה לא תוהו בראה, לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתקדם ויתפתח. זה פירוש ראשון, שחירם ראה שם אנשים בטלנים, עשירים ובטלנים. רב נחמן בר יצחק אמר שחירם, מה שהוא ראה, ארץ חומתין. ארץ חומתין, מה שאומר ארץ מלאכה ומתבקעת, שאי אפשר לחרוש שם. אובייקטיבית האדמה היא לא טובה. ולמה קוראים לה כבול? אומרת הגמרא, דמסתרגה בקרא עד קבלה. כשאתה הולך שם, אז האדמה, הרגל נכנסת בתוך האדמה, טובעת בה. ואמרין שארך מקבלה דלא אבית פר. זה אדמה כזאת, אני מבין שזה חול, לא יודע, ביצה. את למה מלאכה? את מלאכה וביצה זה הפוך. מה? המניעות הנמצאות בכל יישוב שלא יוכל להתפתח כרוי, תלויות לפעמים המתיישבים, אבל לפעמים בטבע הארץ. לעומת החיסרון הראשון מתייחס למתיישבים, לפן כבלה ודוויתה, יש לצייר יותר חיסרון מצוי בטבע הארץ שלא תוכל להתפתח. ארץ חומתון אינה עושה פירות, אינה רואה ליישוב. ענף על פי שאינה רואה ליישוב של זרעים ונטיות, יישוב הגרירי, יישוב של חקלאים, תהיה רואה לפעמים ליישוב של מסחר וחושת מעשה. טוב, אי אפשר לנטוע שם שתולים, נשים, נקים שם מפעל. אבל על פי רוב, במקום שאינו ראוי לנטייה וזריעה, ימצאו בו ביצות, נכון. גם אם ימצאו כאלה בארץ רואה להשתחל במטעים וגינות זרע, ייבש כוח הצמיחה את הביצות ויהיה מקום ראוי ליישוב. אבל כשאי אפשר לצמיחה, כי יש שם גם חומתון שזה מלח, ארץ מלאכה, אז אי אפשר גם, אין דרך לייבש את הביצות, אז יש לה גם ביצות מצד אחד, וגם אין אפשרות לשתול שתילים מצד שני, אז נתקענו עם השטח, מלא, אין לה כל עתיד, אין שם מה לעשות, כי אנשים, אי אפשר להביא לשם אנשים שיעשו משהו שם. היא תקרא בתמידות בשם שמימותה, ארץ כבול עד היום. השם של מניעת הפירות להורות על השלילה של מציאות ההתיישבות בארץ מאפליה כזאת, יבטאו אנשים על שם ביצות שמענו להירפא מפני חוסר כוח הצמיחה שבקרקע ארד המחב לדולה בתפרי. התורה המוסרית היוצא מזה, מה יצא לנו מכל הסוגיה? לעניין רחלים כבולות, שרק במקום שיש מניעה של תולדה בטבע בעלי חיים, שהם מסיבת מחלה וקלקול, יש מקום להנהגה הזאת. רק אם זה עלול לפגוע בבעלי חיים, זה שאתה תמשיך להגיד, אם אתה יודע שאם הזכרים יבואו לרחלה הזאת, יכול להיות שהם יזיקו. רק אז מותר לשים כבול, אבל באופן אחר, זה עוול מוסרי למנוע עתיד של הפרעה, הפרעה התפתחות של בעלי חיים. דבר לא, לא תקין, אסור למנוע מבעלי חיים להמשך ההולדה, כי זה חלק מברכת השם שכולל את כל יצורה והיא נאה, ואסור שעדים ישים באדם מעצור מצד איזה צרות עין בעין מטרה. לבשו קרים מצון, עמקים יעטפו בר, יתראו אף ישירו. לפי זה זה לא הקבלה, זה רק כאילו הכבש מצידו, אבל באמת יוצא הקבלה פחות טובה, כי פה זה כאילו התערבות של בני אדם, ופה זה בעצם מצד הטבע. זה נכון, כן.
אז הרב בעצם אומר שרק אשר הנטייה
הטבעית היא לא מדברים רעים, רק אז זה חייב. נכון, זה העיקרון של מושג חירות. בדרך כלל אנחנו רוצים חירות. אם אתה רואה שהטבעיות תיצור עזק, אין ברירה, צריך לעצור את החירות, את החופש, כי אתה רואה שנטיית החופש עלולה בסוף להזיק. אז לצערנו צריך לשים כבלים, אבל האידיאל הוא לתת חירות ואז הטבע זורם. מחלוקת גדולה הייתה בין חכמים לבין רבי אלעזר בן עזריה לגבי רצועה של שבין קרניים של פרה, האם מותר לצאת בשבת או לא. פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין הקרניים שלא ברצון חכמים. הגמרא בהמשך מדברת על כל הפרות של רבי אליעזר ומגיעה בסוף למסקנה שזו הייתה הפרה שלו, זו הפרה של השכנה שלו, אבל הוא לא מיכה בה, הוא לא יתרה בה, אז לכן זה כאילו מאשימים אותו. שזה כאילו דבר שלא נצרח, הוא עלול ליפול ואז יטלטלו אותו. יש שם גזירות של דברים שאסור לבהמות לצאת בשבת. אז זה מוביל אותנו אחר כך לסוגיית מחאה בכלל. יש פה איזו סוגיה שהולכת ומתפתחת, חשיבות של מחאה. בסדר? זה מגלגל אלינו. עכשיו זה כמה וכמה דפים. זה 10 דפים בערך. של חשיבות המחאה. כשם שבגוף בעל חיים, בעל שדרה, ובעל מרכז חיים, יוצאים ממקום המרכזי, כל חלקי החיים הרחוקים, עד גידול שיער וציפורן, וכולם יחד מתאחדים לצורה אחת של חיים שלמים, שרק אז הם שלמים כשהם עומדים בייחודם, כיוון שהם מתנתקים מסוד המרכזי, הרי הם נובלים וערך חיים פוסק מהם, מה שאין כאן דבר בבעלי חיים נמוכים, שאין להם מרכז מאחד, שכל חלק מתפתח לחיים זהירים בפני עצמו. הרב פה אומר דבר שהוא מביא אותו בעוד מקומות, שיש שני סוגים של בעלי חיים. בעל חיים יותר מפותח, יותר איכותי, זה בעל חיים מאוד ריכוזי. זאת אומרת, שכל נקודה ונקודה בגוף היא קשורה למרכז. אין לה חיות עצמאית. ובזה ההבדל בין בעל חיים לבין צמח. בצמח, לכל ענף בעצם החיים זורמים בו. החיים נמצאים, אבל אין איזה מרכז, לב, איזה נפש, שבעצם היא מרכז החיים. החיים מתפשטים בכל הצמח. אז אתה יכול להגיד, בצמח אתה יכול לחתוך ענף, כן? מעץ, ולשתול אותו באדמה, ולהצמיח עץ חדש. כי בעצם כל ענף הוא מין יחידת חיים בפני עצמה, שאתה יכול להפוך אותה לעוד עץ, איחורים, לעשות איחורים כאלו. בעלי חיים בדרך כלל שיש להם מרכז חיים, אז כל החיים מתפתחים אותו מרכז. אם תוציא אצבע של בעל חיים, אי אפשר, היא מתה. אין לה חיים מצד עצמה. למה היא מתה? כי היא מחוברת אורגנית למרכז, והיא מנותקת ממרכז החיים, היא נעלמת. חיים נמוכים לתאה. לתאה, תחתוך לה את הזנב, אל תעשה את זה. אבל אם אתה חותך לה את קצה הזנב, אתה רואה שהזנב יש לו חיות של עצמו. יש לו איזה... עכשיו, יש בעלי חיים עוד יותר נמוכים, שתולעים, שעולים ממש, ממש נחלקים לשני תולעים. תולעת אחת הופך להיות שתי תולעים. עוד יותר נמוכים בחיידקים וכדומה, ממש. הבעל חיים עצמו מתפרק לשתיים, בסדר? כאילו אם תחתוך אותו ויתפרק לשניים. זאת אומרת שבעצם אין פה מרכז ואיברים, אלא כל איבר הוא כמו ענף כזה. שאפשר לחתוך אותו, הופך להיות יצור חי בפני עצמו. אז זה בעלי חיים שהם מתקרבים, הם כאילו בתווך בין צומח לחי, הם דומים קצת לצומח. כי אמנם הם חיים, הם דומים לצומח במובן הזה שלהם מרכז מאחד. אלא כל חלק מתפתח בעצם לחיים זהירים בפני עצמם. כמו כן, או כמו שהמצב היותר שלם של בעל חיים זה מצב אורגני, כמו כן הוא המעמד בגוף שפל שאיננו אורגני. אותו דבר זה משל לעולם המוסרי שלנו. מה זה אדם צדיק? אדם צדיק זה אדם שכל פינה בחיים שלו קשורה למגמת החיים המרכזית. אין משהו שהוא ככה במקרה, בצד. כל מה שעושה, הרצונות שלו, המעשים שלו, כל פעולות, כל עצמותיי תאמרנו. כן? כל החלקי הנפש, כל האישיות, כולה קשורה למרכז. כולה מאוחדת. יש פה אישיות אחת. אין דברים שיוצאים... שהם יש להם כאילו סתמיים, שהם מנותקים מהמגמה המרכזית של החיים. זה מצב יותר אידיאלי, זה עולם מוסרי יותר תקן. מצב של שפל מוסרי, זה כשאתה רואה כל מיני חלקים באדם, כל מיני מעשים שהוא עושה, וכל מיני תגובות, שהן לא מחוברות למגמה, אלא הן סתמיות. זה הוא עשה סתם, זה ככה, זה התחשק לו, זה במקרה, זה הוא לא שם לב. כן? אז החיים מתפזרים, כאילו כל... חתיכות חיים מפוזרות, מעשים מפוזרים. אז מצב היותר אידיאלי, במצב המוסרי, זה שאם המצב הוא שפל, אז הוא לא אורגני, כל חלק עומד בפני עצמו. כן? אבל ככל שהרמה המוסרית עולה, אז הדברים הולכים ומתחברים. כן? האישיות הופך להיות יותר אחת. גם הצד העיוני וגם הצד המעשי, עם כל, הכל, הכל הופך להיות אישיות אחת. זאת אומרת, גם כשאדם עושה מעשה קטן, ניכרת בו הכוונה והרצון. הוא לא יכול סתם לעשות משהו. אתה רואה, זה מה האישיות שלו.
גם אתה שאדם עושה דברים בחשפלים, זה עדיין
אורגני,
זה לא
חושב שפל. זה תלוי ברצון, זה תלוי באישיות.
זה
אישיות
שלו, שכרגע שפלה.
לא, אבל זה לא נובע מתוך תודעה, מתוך מרכז. מרכז מחשבתי. זאת אומרת, הוא כל הזמן יש לו איזה מגמה בחיים. וכל מה שהוא עושה זה מתוך אותה מגמה, זה צדיק. יש אדם שאין לו, הוא לא עושה דברים מתוך מגמה, כל מיני דברים. פעם בא לו ככה, פעם בא לו ככה. אין איזה קו, אתה לא יכול למתוח את כל המעשים להגיד, אתה רואה, יש פה איזה קו מקשר, יש פה איזה מטרה אחידה בכל מה שאדם עושה. לא כל פעם משהו אחר תפס אותו, פעם זה עניין אותו, אז הוא הלך לשם, פעם זה מה שחצום אותו, הוא הלך לשם. אבל מה המחנה, מה המחנה שותף של כולם? האם זה כולם מובילים לאיזושהי מגמה? לא. אז זה מצב של פיזור, כן? החיים הם מפוזרים, מצב חיים נמוך, כמו של בעלי חיים נמוכים.
הדבר כזה מגמת רשע?
זה יש, אבל זה נדיר מאוד. נדיר מאוד מאוד מאוד. רוב הרשעים הם לא כאלה. רוב הרשעים הם... זה מאוד 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 נדיר. תורת חיים, יש בצד גבוה של החיים, יתרון המרכזיות, שהצד העליון עומד בערך של מרכז חיים. עניינה של התורה זה ליצור מרכז חי, שמשפיע על כל הופעת החיים של האדם, שמאחדת כל הדקדוקים המתרחבים, הולכים ומתארחים לפי אותה המידה של גדולת כוח חיים שמרכז בעוז גבורתו. המטרת התורה זה לא רק להגיד תעשה ככה וככה וככה, אלא ליצור לב, ליצור שיטה אחת, מגמת חיים גדולה אחת, שמתבטאת בהמון המון ניסויים. זאת עניינה התורה. תורה אחת תהיה לכם, תורת השם תמימה. זה לא אוסף הוראות נקודתיות, זה ציר שמתיישם בענפים שונים. כשם שבתגבורת, כמו המשל הנכון לתורה, הוא גם באורות התורה משתמש במשל הזה, שאם כוח לחץ הלב, אם הלב עובד כמו שצריך, על זרם אדם השוטף, בכל מרחבי הגבייה המאורגנת, מאורגנת שון אורגנית, מתרבים העברים, גם הקיצוניים. לב חזק, פועם, מזרים את אותו דם, בפעולה אחת של הלב, אדם מתפרץ ומגיע אותו לכל חלקי הגוף. הלב כאילו מזרים לכל האיברים, בשווה, גם הקיצוניים. כל המתייחס להם גם בתכלית המרחק הקטנות והתפלות, מה שנראה לי רחוק ותפל, הכל מתחבר ליסוד ולעיקר. על כן שני כוחות מתנגדים נמצא כאן. כוח עליון רודה ומאחד, זה צד אחד של התורה, שיש בצד, היא באה לבנות בנפש שלנו כוח עליון, שהוא מאחד את האישיות. מרדד, אני חושב לשון לרדות את הפעולות הפרטיות, שולט, מנהיג את הפעולות הנקודתיות בחיים, לפי העליונות הנסתרה שבאור היסודי. שזה צד אחד בתורה. אמנם יש צד אחר בתורה, צריך לפעמים כוח שומר המאיר על היחס הגדלותי, על ההבטה הנשגבה, שאין החיים מצויים בדיוקים הפרטיים, כי אם מצד העליון של הכוח הכללי לשמר בזה מאותה הטעות של השפלת ערך החיים הגדולים שמצוותיה של תורת אמת עד למידת הנמיכות של החיים חסרי המרכז, המביא לחשוב על כל דבר פרטי מתפשט שבו בעצמו יש חיים מספיקים לעצמו. השמירה הזאת אינה צריכה לבוא בכוונה, כי על כל פנים הצביון האורגני כשהוא מתקיים הוא מושך בקרבו את כוח חיים לפי טבעם. עולם יותר מסוכן הוא הצד השני. התועל לחשוב שאפשר לבסס צורה של חיים שלמים במחוסרי איברים, ולהשאיר רק את התאים או את התא המיוחד שבו המרכז מתכנס כשהאווייה שלמה, בין הבין שהמרכז הוא נכבד רק בשלמת הצורה לכל פרטיה. זאת אומרת, יש פה צורך לשים לב לשני צדדים. צד אחד, לדאוג, אמרנו, שהמרכז יופיע בפרטים. זה צד אחד. צריך לשים לב כל הזמן להתפשטות של המרכז. זה צד אחד. כל הזמן המרכז לא יישאר רק כמרכז, אלא הוא יצא לפועל בכל מיני פרטים. הצד השני זה הפוך, לשים לב שהפרטים הם לא עומדים כשלעצמם. זאת אומרת, צד אחד זה לחבר את הפרטים אל המרכז, וצד אחד שני זה להתפשט, להרחיב את המרכז אל הפרטים. אז צד אחד זה הזרימה למרחב, וצד שני זה דאגה שהמרחב לא יהיה מנותק מהמרכז, שלא יהיה, לא יעמוד כ... שהמעשים לא יעמדו כמעשים פרטיים מצד עצמם. והוא אומר שהסכנה היותר גדולה זה הצד השני, הטעות שאפשר לבסס צורה שלמה של חיים שלמים מחוסי דברים. זאת אומרת, הטעות היותר גדולה אצל תלמידי חכמים, אצל אנשים שלומדים תורה, זה שמתעסקים רק במרכז ולא בפרטים, ולא מתאמצים להרחיב את המרכז אל כל הפרטים, להזרים אותו. יש כאילו שתי ערנויות שצריכים להיות ערנים כשמתקדמים ברוחניות. אחד, שהעולם הרוחני מתיישם, מתפשט לכל מיני מרחבים. הוא לא נשאר רק בתור הרעיונות שלי, הרצונות שלי, מה המגמות, אלא לדאוג שזה מתפרט. זה בא לידי ביטוי בהמון תחומים. זה צד אחד. צד שני, זה לשים לב שאתה לא קורא לך שאתה עושה איזה משהו פרטי, ושכחת בעצם את המטרה הכוללת. הוא אומר שהטעות היותר נפוצה, שזה, אתה רואה לחשוב שאפשר לבסס צורה של חיים שלמים מחוסרי איברים, כלומר להשאיר רק את התא מיוחד שבו המרכז מתכנס, שהעיקר זה הלב, הרצון הכללי שלי בחיים, אבל אתה לא מבין שהמרכז נכבד, אבל צריך גם את השלמת הצורה לכל פרטיה. צריך לראות איך התורה, איך מגמת החיים שלך, איך הרוחניות שקנית, איך היא מתפשטת לכל הפרטים, לראות לחשיבות של העושר, של הגיוון, של ההשלכות השונות. יותר נכבד ובהתעדרה גם כנורמות מעלותיה והגדלת חייה, צריך להגדיל את התורה, להגדיל תורה ויעדיר, להגדיל עוד ועוד יישומים, עוד ועוד השלכות של המרכז הזה לסעיפים, סעיפים קרובים ורחוקים. אמנם ישומר אמת לעולם הקדוש ברוך הוא אשר לא יצא ותושיע, לא שוגג ומשגיע, נכונות הן הסיבות שמידן תסובב השמירה הכלית לחורגן משפעותיה של תורה. הקדוש ברוך הוא נותן מוסיעת הדשמיה, לשים לב לדבר הזה של איך לחבר את הפרטים אל הכלל, כל הזמן לחבר את הפרטים אל הכלל. עכשיו הרב יברר פה את הסוגיה של מחלוקת רבי אלעזר בן עזריה וחכמים סביב העניין הזה. הסוגיה השלמה יש פה, אבל החשיבות של הדאגה לפרטים שגם הם יובעו, גם הם יזרמו מתוך מגמת הכלל. הצד השני, אני מבין שזה הנקודה הראשונה, שכאילו אתה רק עושה כל המרכז ולא מזרים אותם לפרטים. לא, כאילו אחד זה שאדם עסוק באיזה משהו פרטי, והוא לא דואג לחבר את זה למגמה הכללית. נגיד איש מעשה, אדם שעסוק בכל מיני מעשים, והוא לא דואג לחבר את זה למה שזה מחובר למגמה. צד שני הפוך, איש רוח, בסדר, אדם שיש לו מרכז רוחני, הוא לומד מלא תורה וזה וזה, והוא לא דואג לעשיר את היישומים, ליצור עוד ועוד יישומים שיעשירו ויבטאו את הרוח שבקרבו. כן, אני בכוונה נותן דוגמאות בשביל לצייר את שני הצדדים. אז הוא אומר שמה שיותר צריך מה שעלול לקרות יותר מסוכן, זה שיש, ייווצר זלזול בפרטים בגלל חשיבות המרכז. העיקר זה, תשמע, הרצונות שלי, הכוונות שלי, העולם הרוחני שלי, והפרטים זה כבר כאילו, הוא לא דואג להעשיר את העולם, את החיים שלו, באושר גדול של פרטים שמיישמים ומגוונים את המגמה הכללית.
למה זה יותר מסוכן?
אני חושב שאנחנו נראה את זה בהמשך. אז מחר בבוקר, בעזרת השם, אתם תהיו, או שאתם עושים כל הלילה מדורות? תהיו. Okay.